אנחנו ממשיכים את המאמר, דיבור המתחיל אמר הבושיה, שרבי אמר ביתת כסלב תשין למתת. אנחנו סיימנו את פרק ד' במאמר. נחזור נקודות מה למדנו כאן. בתחילת המאמר הרבי אמר שזה שהקדוש ברוך הוא פיזר את עם ישראל בין האומות, זה צדקה שהוא עשה איתם. מה הצדקה שהוא עשה איתם? הרבי הקודם אומר במאמר שכשיהודי נמצא במדינה אחת ומקיים מצוות, זה עצמו גורם שגם יהודים שנמצאים במדינות אחרות ששם יש קושי גדול לקיום מצוות, אז זה יוריד להם את הקושי, זה אחד עוזר לשני. הרבי אמר שזה לא רק ביחס לאנשים שנמצאים במדינות שיש שם גזירות וקושי, זה גם מתבטא באופן רוחני, דהיינו, שלפעמים יש מצב שאדם נמצא שבוי בתוך היצר הרע שלו, דהיינו יש לו איזה ניסיונות בתחום מסוים, וזה מי מוציא אותו מהמצב הזה? יהודי אחר שאין לו את הניסיון הזה, אז הקדוש ברוך הוא פיזר את הניסיונות לאנשים שונים, כל אחד יש לו חוזקה בתחום מסוים, יש לו קושי בתחום אחר. אז אחד מסייע לשני. זה הנקודה של שתי האותיות הראשונות במאמר. אחר כך, שתי האותיות הנוספות, היה בדייק, למה כתוב בפסוק, אם רוצים להגיד שהקדוש ברוך הוא יעשה צדקה בזה שהוא פיזר אותם, אז הפסוק היה צריך להגיד, תזכת פיזרונו בישראל, זין לפני ריש. למה לשום הפסוק זה תזכת פיזרונו? אז שם הביור זו שאלה שהרבי הרייץ שואל. הרבי הרייץ מסביר שפה הפסוק בא לרמז שהצדקה שהקדוש ברוך הוא עושה להביא מעלה גדולה אצל עם ישראל, זה המעלה תגיע עד למצב כזה שיהיה פרזות הישב ירושלים. דהיינו שיהיה מעלה יותר גדולה מאשר לפני הפיזור. לפני הפיזור גם כן היינו כולנו מאוחדים בירושלים. אחר כך פיזרן. אבל כשהפיזור הזה יביא לדרגת פרזונו לעניין של פרזות יושב ירושלים. מה זה נקרא, מה העניין ברוחניות של פרזות יושב ירושלים? הרב אומר שיש ירושלים הגשמית ויש ירושלים בנפש האדם. כי כל מה שיש בעולם יש באדם. אז גם באדם באופן אישי יש בנפש שלו בחינת ירושלים ויש בחינת פרזות יושב ירושלים. ויהודי צריך להגיע למצב של פרזות יושב ירושלים. מה ההבדל? מה זה ירושלים בכלל? ומאלה נבין, מה זה פרזות יושב ירושלים? ירושלים בכלל, אומר רבי, יש, ירושלים זה גם על פי פשט. התוספות אומר שקוראים לירושלים, השם ירושלים, כי זה חיבור של שני דברים, שתי שמות, גם עירה וגם שלם. זאת אומרת שירושלים מבטא עירת שמיים שלמה. ובירושלים יש שתי דרגות כלליות, שנקרא ירושלים של מטה, ירושלים של מעלה. זאת אומרת שאדם מתחיל בדרגות נמוכות של עירת התאה, אז זה יביא אותו לירושלים של מעלה, לעירה אלה. זה אבל ירושלים, זה סוג עירה שהוא קורא לה במאמר ציור של עירה. עירה עם ציור, עם גבול מסוים, עם ביטוי מסוים, אבל יש נקודה הרבה יותר גבוהה, שזה נקודה של למעלה מהשכל לגמרי. הוא קורא לזה במאמר נקודה של למעלה מציור, וכמו עצם הנשמה של למעלה מגילויים. זה הבחינה העליונה של ירושלים שיש אצל כל אחד בפנימיות נפשו. כל אחד, כל יהודי יש לו את זה. היה הנקודה האחרונה שלמדנו, שלמה קוראים לזה עירה שלם. המילה שלם בא להדגיש כאן בביטוי הזה, שזה שלמות כזו שלעולם לא יכול להיות בחיסרון. זה לא שלמות טכנית שכרגע זה שלם, אלא שמדובר על הנקודה הפנימית של עירת שמיים, היא למעלה מיכולת שיהיה בחיסרון, זה העניין הזה של עירה שלם, העניין של ירושלים. אז אנחנו עכשיו נתחיל סעיפי. אומר הרבה ככה, והנה, אף שנקודת העירת שמיים, שלמעלה מהשכל, למעלה מהגבלה, כשאנחנו מדברים על הנקודה של עירת שמיים, הנקודה הגבוהה, מה שאמרנו קודם, זה מצד עצם הנשמה, זה למעלה מגילויים. וגם למעלה מהשכל, אז זה למעלה מהגבלה. אז אם זה למעלה מהגבלה, למעלה מהגילויים, אז זה נקודה אחת מופשטת בלי ציור, אז לכאורה על פניו לא אמור להיות בזה דרגות ובחינות שונות, זה משהו שלמעלה מכל תואר וגדר, עצם נקודת היהדות של יהודי, שזה נקרא היראת שמיים הגבוהה. ואף על פי כן, מכל מקום החידוש הוא, שלמרות שמדובר בדרגה כזו של למעלה מהגבלה, יש בה בהתגלותה כמה וכמה מדרגות. היא עצמה אמנם למעלה מהגבלה, אבל כשהיא באה לידי גילוי בנפש האדם, אז יש לה כמה אופנים, כמה דרגות, כמה אופני ביטוי, הנקודת היראת שמיים הזו. ואמיתית הבלי גבול שבה, יהיה לעתיד לבוא. אתה יהיה השיא שהיראת שמיים שאצל היהודי תהיה בבחינתה המלאה, באופן הגילוי הכי נעלה, זה יהיה לעתיד לבוא, שזה יהיה השלימות הגילוי באופן מוחלט. וזהו, זה מה שאומרים, שלעתיד לבוא דווקא יהיה פרזות תשב ירושלים. מה זה פרזות? כמו הרי פרזות, בלי חומה, בלי גבול. לכן אומרים, פרזות תשב ירושלים לעתיד לבוא, וכמו שרשי הוא מביא, פרש רשי, רשי מסביר מה זה פרזות. שלא יהיה לה קצב ושיעור, ממש בלי גבול, אז זה בגשמיות שירושלים עתידה שתתפשט, תתפשט. זה בא בעצם להגיד מבחינת הנפש, מבחינת ההגדרה של נקודת היהדות, נקודת היראת שמיים, שיש מצד עצם הנשמה אצל כל אחד, זה יהיה באופן הכי נעלה, זה יהיה לעתיד לבוא. וגם אז יהיו בעליות לאין קץ, גם כשיהיה את הגילוי הזה אמיתית בלי גבול שיהיה לעתיד לבוא, גם אז יהיה בזה עליות, עליות אין קץ יהיה בזה. כמו שכותב רשי, כמו שרשי אומר את הלשון שתגדל מיום ליום. לא יהיה לה קצב ותגדל מיום ליום. אז זה בגשמיות רשי מדבר. אבל כמובן גם זה ברוחניות זה עושה דבר. שיהיה התפשטות וגדילה ועוצמה לעוצמת ההתבטלות של יהודי לקדוש ברוך. וזהו, זה לשון חז"ל שאומר צדקת פרזונו בישראל, זה הפסוק אומר, ומה אומר רבו ישעיה על זה? צדקה עשה הקדוש ברוך הוא בישראל, שפזרן לבין האומות. אז כאן בא ההסבר לשאלה ששאלנו לפני זה בתחילת עוד ג', וזהו צדקת, זה הסיבה, זה שנאמר בכתוב בעניין זה, זה שהתורה רוצה, הפסוק רוצה להדגיש את הצדקה הזו, שפזרן, okay. אז איך הפסוק מבטא את זה? בלשון פרזונו, ולא פזרונו. אז הוא אומר, מה הדגש כאן? כי הצדקה שעשה הקדוש ברוך הוא בישראל, על ידי שפזרן לבין האומות, מה הטוב שהקדוש ברוך הוא עשה עם היהודי, שהוא פזר אותם בכל מקום, ושעל ידי זה יגיעו לפרזונו, שלמעלה ממדידה והגבלה, שזה יביא את ה... את הבלי גבול הנעלה ביותר בעצם הנפש היהודי. שני עניינים בזה, שני עניינים שאפשר להדגיש מה זה נקרא שזה יהיה למעלה ממדידה והגבלה. קודם אחת הוא אומר שעל ידי המניות ועיכובים שבזמן הגלות פזרן לבין האומות מתעוררת ומתגלה נקודת היראת שמיים שבכל אחד מישראל כמבואה בארוכה במאמר, שהיא למעלה ממדידה והגבלה. נקודה אחת מה הפירוש פרזונו, עניין של פרזות לשם ירושלים, שדווקא מניעות ועיכובים שיש ליהודי בזמן הגלות, זה הקושי הזה, הוא מעורר אצל יהודי את היראת שמיים שיש לו. דווקא, כמו שאומרים, הסכר גורם לפריצת המים. ויתרה מזו, עוד יותר, לא רק שמתגלה העניין הזה של היראת שמיים שלמעלה ממדידה והגבלה, הרי אמרנו קודם את הלשון שיהיה בזה עליות גם כן לאין קץ, אז ויתרה מזו, דעניין פרזונו רומס כמובן לאל סעיף ג' מהמאמר על פרזות של ירושלים, שעל ידי התעוררות נקודת היראת שמיים בזמן הגלות, תהיה אחר כך הוספה ועלייה. בנקודת היראת שמיים, הבלי גבול שבה, כמו שיהיה לעתיד לבוא. זאת אומרת, מה שבאים ואומרים, צדקת פרזונו, אז יש מה שהרב אמר עד סעיף ג' ויש מה שהתחדש בסעיף ג' שתיהן, שתי דרגות בגילוי. עד סעיף ג' דיברנו על העניין הזה שהיהודי אחד זו לשני שהתגלה ליראת שמיים, שיוכל לעבוד, לעמוד בניסיונות. מה התחלתי בסביב ג' שזה באופן של פרזות תושב ירושלים? אז הוא אומר, זה בדיוק שתי הנקודות שיהיה לעתיד לבוא. א', שהמניות והעיכובים שבזמן הגלות מעוררת נקודת היראת שמיים שיש אצל כל יהודי, שזה הנקודה של ירושלים השלם, נקודת היהדות שנמצאת בעצם הנפש. יתרה מזה אומרים שזה יהיה באופן של פרזות תושב ירושלים. פרזות, מה אמרנו קודם פרזות? שזה עלייה והוספה, כמו שרש"י אומר, שלא יהיה לה קצב ושיעור ועליות לאין קץ. אז זה שתי הבחינות שיהיה כתוצאה מהפזרן, מהגלות שיש בעניין הזה. עכשיו אני מסביר יותר בסביב אב, מה זה נקרא שהיראת שמיים מתפשטת באופן כזה שיהיה לה, שלא יהיה לה קצב ושיעור, כמו שרש"י אומר. ומה זה בא לידי ביטוי? בסעיביו, יש לומר, זה בפרזות יושב ירושלים. דיברנו הרי, שמה מרומז בפרזונו, שיהיה כזה גאולה, שיהיה פרזות יושב ירושלים. מה זה בנפש שלנו פרזות יושב ירושלים? נקודת היראת שמיים. אז בעניין הזה שיהיה פרזות יושב ירושלים, שיהיה נקודת היראת שמיים, שני עניינים. יש בזה שתי הדגשים, כשאנחנו אומרים שיהיה יראת שמיים כזו, שפרזות יושב ירושלים, שני עניינים יש בזה. דבר ראשון, שנקודת היראת שמיים עצמה היא למעלה מהגבלה. קודם כל, מדובר לא מה היא פועלת באדם, אלא מדובר כאן בגילוי נקודה כזו של יראת שמיים שהיא למעלה מהגבלה, בלי התפעלות משום דבר, ולא שייך עליה שום ירידה ושום כיסוי, בלי שום מעצור. פשוט יראת שמיים באופן המלא זה עצם הנפש בהתגלות, זה נקודה אחת כשאומרים שיהיה פרזות יושב ירושלים. יתרה מכך, וגם התפשטותה היא בלי גבול. היא מתפשטת בלי הגבלה. מה פשוט מתפשטת בלי הגבלה? כמו שהסביר, כל כוחות הנפש, אפילו הכוח הכי נמוך, כל מחשבה, כל דיבור, כל מעשה, כל דבר ששייך אליו, יהיה חדור ביראת שמיים הזו. זה לא רק שבעומק הנפש מתעורר לו רצון התקשרות עצמי, אלא זה מתפשט גם בכל כוחות הנפש. ההתפשטות היא בלי גבול. זאת אומרת, בלי גבול היא בשתי נקודות. היא עצמה בלתי מוגבלת, וההתפשטות שלה היא בלתי מוגבלת. ובזה גוף השני עניינים. זה עצמו על ההתפשטות של היראת שמיים שהיא בלי גבול, זה עצמו אפשר להגיד בזה שתי עניינים. מהם שתי עניינים? דבר ראשון, שהנקודת היראת שמיים פועלת בכל כוחות הנפש, שהוא בהתאם לנקודה. כיראת שמיים כזו, אז כל כוחות הנפש נרתמים לנקודה של יראת שמיים. אין לו שום עניין עצמי בשום תחום, כולם מרוכזים וכולם מבטאים את נקודת היראת שמיים, ושגם הנקודה עצמה מתפשטת בכל כוחות הנפש. זאת אומרת, א', אפשר להגיד, תשמע, הוא פועל בצורה כזו שכל מעשה שלו הולך לפי היראת שמיים. כל מחשבה שלו וכל פעולה שלו. אוקיי, זה עניין אחד. שמה אומרים? שהיראת שמיים פועל על כל כוחות הנפש. אין כוח שלא מושפע מזה. אחר כך אומרים בזה עצמו נקודה יותר. מה יש בכל כוחות הנפש? איזה עוצמה יש במעשה, בדיבור, במחשבה? זה לא רק שהמעשה דיבור במחשבה מושפע מהנקודה, אלא שהנקודה עצמה מתפשטת בכל כוחות הנפש. כמו שאומרים, הוא מביא בהערה 44, שכתוב בחסידות, שאומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך, אז יש בכל נפשך לא רק שהיא נמצאת בלב בעוצמה פנימית, אלא בכל איבר ובכל כוח מורגש האין סוף, העוצמה של זה. עד בלבושים למחשבה, דיבור ומעשה. אפילו בלבושי הנפש, זה לא הנפש, זה הלבושים החיצוניים, ניכר בו בכל פעולה שמדובר כאן בירת שמיים. יש יהודים שאתה יכול לראות עליהם, היהודים הפשוטים, שיש להם יראת שמיים פנימה ופשוטה, כל תנועה שלהם מבטאת את הרמה הכי עמוקה של יראת שמיים. ובדוגמה, שתי העניינים האלה, זה בדוגמת פרזות של ירושלים כפשוטה. שני העניינים האלה זה דומה לירושלים הגשמית. בירושלים הגשמית אומרים פרזות של ירושלים. גם שם יש שתי הנקודות הללו. מה הם? דבר ראשון, כמו שאמרנו, מה העניין הרוחני? דבר ראשון, שיש לו יראת שמיים עצמו שהיא למעלה מהגבלה. גם ההתפשטות שלה היא למעלה מהגבלה. מה זה בירושלים גם? הגשמית, שני העניינים הללו. בנוסף לזה שירושלים היא נקודה. באמצעו של עולם, נוסף לכך שירושלים נמצאת במרכז העולם באופן כזה, ששם בבית המקדש יש, בירושלים יש את אבן השתייה. ולמה קוראים לה אבן השתייה ש... שממנה הושתת כל העולם? ש... אז זה אומרים, לא מדברים על... כן? אז לא מדברים על ההתפשטות שלה, של ירושלים בכל מקום, הם מדברים על כך שהיא עצמה, פה נמצא הנקודת האמצע של הכל, שהיא, כמו שאומרים, הנקודה הבלתי מוגבלת שיש בנפש יראת שמיים, ככה ירושלים מבטאת את המרכז של כל העניינים. אחר כך יש גם את הנקודה השנייה, הנה גם ירושלים עצמה תתפשט בכל העולם. זה לא יישאר מרוכז בירושלים, הקדושה של המקום או מעלת המקום, אלא כל נקודה בארץ ישראל או כל נקודה בעולם יורגש בקדושת ירושלים. עתידה ירושלים שתתפשט, ועתידה ירושלים שתתפשט בכל ארץ ישראל, ועתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות. זאת אומרת שירושלים בסוף תהיה גם בכל הארצות, כי אם כל ארץ ישראל תהיה ירושלים, ואחר כך כל ארץ ישראל מתפשט בכל העולם, אז כל העולם יהיה בו ירושלים. זה הדרגה בנפש של יראת שמיים כזו, שהיא לא רק במהות של נקודת האינסוף של הנפש של האדם, אלא היא גם חודרת באופן כזה שכל כוחות הנפש מושפעים מזה באופן מלא. זה בעצם שתי הדגשים בצדקת פירזונו, את העניין של פרזות בשב ירושלים. סעיף זין, ולכאורה יש להוסיף, אומר רבי, נוסיף עוד דבר, עוד הסבר על השאלה ששאלנו קודם בסעיף ג', למה כתוב פירזונו ולא פיזרונו? זה אפשר להוסיף בזה עוד נקודה. אחרי יש להוסיף, זה שנאמר פירזונו ולא פיזרונו, עניין פרזות של ירושלים שייך גם להצדקה שפיזרן, שמבואר בתחילת המאמר. הנקודה הזו, מה שאמרנו קודם, במה מתבטאת הצדקה? גם בארצות הרווחה, שיהודי אחד במקום אחד מקיים מצווה שאין לו עליה ניסיון, הוא משפיע על יהודי אחר שיש לו כן ניסיון. גם הנקודה הזו, הצדקה עשה הקדוש ברוך הוא, שפזרן לבין אומות העולם, גם בזה יש לא רק פזרן, אלא פרזן. גם בזה יש את הפרזונו. מה הכוונה? שעסק התורה והמצוות של ישראל הנמצאים במקומות הרווחה נותן כוח ועוז לישראל הנמצאים במקום הגזירה, שיוכלו ללמוד תורה לקיים מצוות. מה שאמרנו קודם, שבמה מתבטאת הצדקה? שיהודי במקום אחד וקצה אחד של העולם עוזר ליהודי שנמצא במקום אחר, אז גם בזה מתבטא הפירזונו, לא רק הפיזרונו. למה? כי זה שעסק התורה והמצוות של אחד נותן כוח ועוז לשני. מה באמת ההסבר בעצם העניין? מה זה נקרא יהודי במקום אחד מקיים מצוות? אז בגלל זה יהודי במקום אחר גם יהיה לו כוח לקיים. איך אחד משפיע על השני בכלל? מה הקשר? אז הסיבה האמיתית הוא לפי שכל ישראל למציאות אחת. כיוון שכל יהודי במציאות אחת, אז כמו גוף האדם, גוף אחד, כל חלקי הגוף מושפעים אחד מהשני, אותו הדבר בעם ישראל. וכיוון שכל ישראל במציאות אחת, אז במילא כל מה שיהודי אחד עושה בקצה אחד של העולם, זה משפיע על יהודי בקצה השני של העולם. וזה שאנחנו אומרים שכל ישראל למציאות אחת, ולכן אחד משפיע על השני, מהי הנקודה המשותפת ביהודי אחד לשני? איפה מתבטאת הנקודה המשותפת שלכם אני אומר שכל היהודים במציאות אחת? אז הוא אומר, בפרט מצד נקודת היראת שמיים והביטול שלהם. הדבר שמאחד כל יהודי אחד עם השני, לכולם יש את הנקודה הזו בעצם הנפש. לכולם יש את הירושלים בעצם הנפש שלהם. וזה מאחד בין כולם. שהיא נקודה מאחדת את כל ישראל. בזה כולם אותו דבר. אז יוצא שהפירזונו, מה זה פירזונו? הפרזות של ירושלים, עצם נקודת היהדות שיש אצל כל אחד, בגלל שלך יש את עצם נקודת היהדות. היראת שמיים הזו הפנימית. ולידי אחר יש את זה, אז אתם קשורים, אז לכן אתה משפיע עליו. לכן, בכדי שהעסק לתורה ומצוות של אחד ייתן כוח ועוז לאחר, כדי שיהודי אחד יוכל להשפיע על יהודי אחר, המצווה שהוא מקיים עוזרת למישהו אחר, עניין הצדקה בזה שפזרן, שזה הרי הסיבה למה? הוא פיזר אותם, איזה דבר מועיל יש בפיזור הזה, שאחד נותן לשני כוח ועוז. איך אתה באמת ייתן לו כוח ועוז? אם יהודי יקיים מצווה בצורה, ככה זה מובן כרגע פה, שיהודי יקיים מצווה בצורה יבשה, בלי רק שמיים, מצוות אנשים מלומדה, לאו דווקא שהוא יצליח לעזור ליהודי אחר. כי הוא לא גילה כאן את הנקודה המשותפת בינו לבין מישהו אחר. כדי לעזור ליהודי הנמצא בקצה העולם השני, צריך לגעת באותה נקודה שבו אתה והוא מחוברים. איפה אתם מחוברים? בעירת שמיים הפנימית. כמו שהוא אומר, מתי אחד יכול לתת כוח לשני? מתי זה? הוא כשעסק התורה והמצוות שלו, הוא בנקודה בעירת שמיים. כשיהודי מקיים מצוות בעירת שמיים פנימית, אז הוא עוזר ליהודי אחר שיש במקום אחר. כי גם לא יש את העירת שמיים הזו. אז אתה יכול להשפיע עליו. כאן יש לכם תקשורת. כמו בגשמיות שרוצים שתיים לשדר על באותו משדר. אז המשדר צריך לעמוד על אותו תדר. אם יעמוד על תדר אחר, אז אתה לא יכול לתקשר איתו. ככה בגשמיות. אתה צריך, אתה רוצה להקשיב לאיזה תוכנית שמתפרסמת בתחנה מסוימת. צריך לכוון שהמחשור שלך יהיה באותו תחנה. אם יהודי אחד רוצה להשפיע על השני, אתה צריך לגעת בנקודה שיש לך איתו תקשורת שתוכל להשפיע עליו. מהי הנקודה שאתה יכול להשפיע עליו? מה נקודת התקשורת שיש ביניכם? שלשתכם יש נקודת העירת שמיים הפנימית בעצם הנפש. אז אם אתה מקיים מצווה בנקודה הזו של עירת שמיים, אצלך מתגלה הפרזות יושב ירושלים, שהעירת שמיים שלו, שזה ירושלים שלו, היא באופן דו פרצת ימה וקדמה וצפונה ונגמה, שאצלו עירת שמיים מתפשטת לכל הכוחות ולכל העברים ולכל הדברים, וכל הלבושים שלו מלאים בזה, שמתפשטת וחודרת בכל כוחות הנפש, עד במחשבה דיבור מעשה שלו, אז לכן אתה יכול לעזור גם ליהודי אחר. אני רוצה שהפרזות יושב ירושלים זו רק התוצאה שבסוף יגיע לכזה מצב שיתגלה אצל כולם. אלא זה בעצם נותן את הכוח לצדקה שפיזרן. איך הפיזור יועיל שאחד יועיל לשני, כי יש כאן פרזונו, כי יש כאן פרזות לשם ירושלים, שלכל יהודי יש שייכות לנקודה הפנימית הזו. לכן כשאתה מקיים מצווה בנקודה הפנימית, אתה משפיע על מישהו אחר. מה הנקודה כאן? נכון, אותו רוצים. אתה נובד על נצא בהרבה שיחות. מה הנקודה כאן? זה איך אתה יכול לעזור ליהודי שנמצא פיזית, בארצות של קושי, כי אתה קשור אליו. אתה משדר איתו על אותו גל. אתה, יש לך עירת שמיים פנימית, וגם הוא יש לו. רק הוא יש לו עכשיו קושי מסוים שלא יכול לגלות את זה. אז כשאתה מגלה את זה, אתה עוזר לו שגם אצלו יתגלה. מה הרב עכשיו הוסיף קודם במאמר, בסעיף ב', שמכיוון שהתורה היא נצחית, אז העזרה של אחד לשני לא רק במרחק של ארצות, ארצות רווחה וארצות עוני וקושי, אלא גם אלה ששבויים ביצרם, אתה גם עוזר לו. זאת אומרת שגם אותו אחד שהוא שבוי ביצרו והוא נופל בכל מיני עניינים, גם הוא קשור אליך, כי גם אצלו יש את עירת שמיים הזו. אבל הוא שבוי ביצרו, הוא נופל. זה מה הרבה משהו מוסיף, איך גם אצל יהודי כזה שייך העניין הזה שאתה והוא על אותו תדר. אתה והוא בפרזות של ירושלים. זה החצי השני של סעיף זין. יש לומר שזהו גם הטעם על זה שהעסק בתורה ומצוות של אחד נותן כוח ועוז לא רק לאלה נמצאים במקום הגזירה. שידי אחד מקיים הוא לא רק עוזר לידי אחר שנמצא בארץ ששם יש קושי וגזירה, אלא גם לאלו השבועים בידי יצרם, גם עם הבעיה שלו שיש לו יצר הרע שתופס אותו והוא שבוי בידי יצרו, אז גם אצלו זה יעזור לו לבדות אותה מהשביעה. נעל סעיף ב', כמו שאמרנו קודם, סעיף ב', שהצדקה היא שיהודי אחד עוזר לשני, גם עוזר לאלה שהם שבועים ביצר הרע שלהם. אז אתה מקיים מצווה, ואתה לומד, ואתה עושה משהו טוב, אתה עוזר לידי אחר שכרגע קשה לו עם הניסיונות שלו והוא נפל. איך זה יכול להיות? איפה התקשורת שביניכם? אותו אחד שנמצא בארצות הגזירה, אז אתה יכול להגיד, בלב שלו הוא חם ורוצה, הוא פשוט לא יכול. אז אתה רוצה והוא רוצה, אז יש לכם קשר, אתה עוזר לו. אבל אותו אחד שהוא שבוי בידי יצרו, הוא הרי לא רוצה, הוא כרגע, הוא צועק שהוא לא רוצה, כן? הוא שבוי. איך אתה בכל אופן מתקשר איתו בנפש? כי בכל אחד ואחד מישראל, אפילו ברשעים, יש בעלם על כל פנים נקודת היראת שמיים. גם יהודי כזה שהוא רשע, שהוא שבוי בידי יצרו, גם אצלו יש את הנקודת היראת שמיים הזו בדיוק כמו אצלך. ולכן כל הסוגים בישראל, צדיקים, בינונים ורשעים, לכן כל סוגי היהודים, לא משנה במי מדובר, בין אם זה צדיק שאצלו היראת שמיים בגילוי, בין אם זה הקצה הכי תחתון הרשע שהוא שבוי בידי יצרו, הם מציאות אחת, כולם מציאות אחת, ולכן אתה יכול להשפיע עליו. כשאתה מקיים מצווה, אתה עוזר לידי אחר ששבוי כרגע בידי יצרו. כמרומז גם בתיבת ציבור, כמו שידוע ראשי תיבות של המילה ציבור, שישראל הם ציבור, מה ראשי תיבות ציבור? ציבור, ראשי תיבות, צדיקים, בינונים ורשעים. זאת אומרת, ככה הכותב החידה, שכולם קשורים יחד, זה ציבור אחד. יהודי בנוי, עם ישראל הם מציאות של ציבור. זאת אומרת, הם כוללים את כל סוגי היהודים, וכולם מציאות אחת. שכל גימל סוגים האלו, כל שלושת הסוגים הצדיקים, הבינונים והרשעים, הם מציאות אחת. עכשיו, כשעושים את הראשי תיבות, אם רוצים לעשות ראשי תיבות של צדיקים ובינונים ורשעים, היה צריך להיות ראשי תיבות צבא. צדיקים, בינונים ורשעים. אבל בפועל הראשי תיבות זה ציבור. מוסיפים את הוו ורשעים. מה הסיבה שהוו ורשעים נכנס פה בראשי תיבות? והוו שבתיבת ציבור הוא וו המחבר את הרשעים עם הבינונים והצדיקים. כמו בדקדוק, הוו זה עוד שהיא בעבר החיבור, מחברת את הדבר, זה ואת זה וזה, אז גם פה באים ואומרים, יש צדיקים בינונים ורשעים. ראינו, הרשעים מחוברים, למי הם מחוברים? לצדיק, לצדיקים. ועד שהראש של כל התיבה, מה עוד הראשונה של המילה ציבור, הוא עוד צדיק. שמה רמז בצדיק? צדיקים. אומר כולם צדיקים. אז הוו של הרשעים מחבר את כולם גם לצדיקים. ולכן, אז מה יוצא מכאן? שעסק התורה והמצוות של הצדיקים והבינונים, שיהודי שהוא מבחינת צדיק והוא לא שבוי בידי יצרו, או בינוני שהיצר הרע מנסה לשבות אותו והוא גם מתגבר עליו, אבל כשהם מקיימים מצוות, הרשעים גם מושפעים מזה. כל יהודי מושפע מזה. ובפרט כשעסק התורה והמצוות שלהם הוא באופן שהם כוללים עצמם עם כל ישראל. במיוחד שיהודי מקיים מצווה והוא לא מרגיש, אני במחיצה נפרדת ואני גדול ומה הוא, מה אני שייך להוא. להפך, הוא מקיים מצווה באופן כזה של ואהבת לרעך כמוך, אז הוא חושב על השני ומתחבר לשני ואוהב את השני. אז בוודאי שקיום של מצווה של יהודי אחד, אפילו שהוא צדיק, משפיע על היהודי אפילו שהוא רשע. פועל גם על אלו השבויים בידי יצרם, מה הוא פועל עליהם? שיצאו מהשביה ויהיו צדיקים גם בגלוי. זה העניין הזה שפועל החיבור בין יהודי אחד לשני. כי מה הנקודה המשותפת שיש בין כולם? לכולם יש את ירושלים. איזה בחינה של ירושלים יש אצל כולם? פרזות יש בירושלים. לכולם יש את נקודת היהדות הפנימית הבלתי מוגבלת. יש את זה לגדול ביותר, יש את זה לקטן ביותר. כמובן שיש את זה לכולם, אז לכן יש שייכות בין אחד לשני, ואחד משפיע על השני. טוב, נמשיך הרבה בעוד חיית. ומציף הרבה בעוד נקודה מעניינת. עד עכשיו דיברנו שכל הנקודה פה עד עכשיו, שהיהודים מחוברים אחד לשני, כמו הכותרת של המאמר, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא מישראל שפזרן, שהפיזור הזה מביא דווקא סיוע. והסיוע, הרבי דיבר בכמה רמות. אבל בכללות, הרמות דובר בין אלו שיכולים לקיים כי יש להם אפשרות, ואלו שלא יכולים לקיים כי יש להם או גזירת המלכות, או יצר הרע. ובמסבים האלה, אלה המקיימים, מסיים לאלה שלא מקיימים. מה הם מסיימים? מה פה שהם מסיים? הם מסיים להם באופן שיוכלו להתגבר וגם יוכלו בסוף לקיים. עכשיו הרבה בסעיף חטא מוסיף שגם במצוות כאלה, שזה שאתה לא מקיים זה לא בגלל שיש לך יצר הרע. זה שאתה לא מקיים זה לא בגלל שהמלכות מפריעה לך. היצר הרע לא מפריע לך והמלכות לא מפריע לך. אף אחד לא מפריע לך, אבל למה אתה לא מקיים? כי התורה אומרת לך לא לקיים. יש מצבים שהתורה אומרת לך לא לקיים. אז מה יהיה עם המצוות האלה? כמו למשל כתוב בתניא, מביא שכל יהודי צריך לרדת, הוא מביא מהריזל, שכל יהודי נשמה צריכה להתגלגל פה, כן. עד שיתקיים את כל המצוות. אז הרי יש מצוות שגם אם האדם מתגלגל פה בעולם כמה פעמים, הוא לא יכול לקיים את כל המצוות, כי יש מצוות שתלויים במלך, או תלויים בכהן, או תלויים בכל מיני מצבים שלא דווקא שכל אחד יהיה לו את כל הסיטואציות האלה. אז מה הנקודה שם? שבאמת אחד מקיים בשביל השני. אתה יוצא בחובה במצווה של המלך, במצווה של הכהן גדול וכדומה. אז זה בעצם זה עוד נקודה שעכשיו אנחנו נראה כאן. שלפעמים יש מצוות שאתה לא מקיים, לא בגלל שיש לך איזה יצר הרע שמפריע לך, או גוי שמפריע לך. יש מצוות שאתה לא, אמור, לא יכול לקיים כי התנאים התורניים לא נותנים לך לקיים. וגם במצוות האלה, שהתנאים התורניים לא נותנים לך לקיים אותם, אבל יש יהודי אחר שנמצא במצב אחר, בסיטואציה אחרת, או בזמן אחר, והוא כן מקיים, או היום בזמן הזה בארץ אחרת, כמו שהביא מצוות התלויות בארץ וכדומה, אז זה שיהודי נמצא במקום שהוא כן יכול לקיים ומקיים, זה עוזר בהחלט גם עבור היהודי הזה שכרגע לא יכול לקיים. זה גם הצדקת פרזונו. נראה את סעיף חי. והנה עניין ענה על העניין שלמדנו קודם, שהעסק זה תורה במצוות של אחד, נותן כוח ועוז גם לשני. מה שלמדנו קודם, שאחד יהודי אחד עוזר לשני, הוא לא רק כשהאונס מנוגע לאיזו מצווה בפני גזירת המלכות, או מפני שיצרות שתוקפו. זה קורה לא רק בגלל, לא רק בסיטואציות שהסיבה שהוא לא מקיים את המצווה זה כי המלך הגוי אנס אותו, או היצר הרע תקף אותו, אלא גם כשהאונס הוא, אלא גם עם הסיבה למה הוא לא מקיים את זה, למה הוא אנוס מלקיים את זה, מפני שעל פי תורה אי אפשר לקיים מצווה הזו. כי יכול הקדוש ברוך הוא מונע ממך לקיים את המצווה הזו. יש מצוות שאתה לא יכול לקיים על פי תורה, כמו למשל, כמו ישראל הנמצאים בחוץ לארץ, כמו יהודי שנמצא בחוץ לארץ, אז יש מצוות שבחוץ לארץ לא מקיימים, רק בארץ ישראל. וזה על פי תורה כך. שעל פי תורה אי אפשר להם לקיים את המצוות התלויות בארץ. לא יכולים לקיים את המצווה הזאת. אז אם יש מצוות שהם לא יכולים לקיים, אז מה יהיה איתם? היהודי יכול לגור בחוץ לארץ 120 שנה, והוא אף פעם לא קיים את המצוות שתלויים בארץ ישראל. אפילו בזמן הגלות, יש לא מדבר על קורבנות בזמן שבית המקדש קיים. תרומות ומעשרות ועורלה ושמיטה, דברים של רבנן, דאורייתא, אבל יש מצוות שמקיימים אותם רק בארץ, ומה יהיה עם היהודי הזה, שאין לו את האפשרות אפילו לקיים את המצווה הזו. או כמו שאומר זה, ביחס למדינות, טוב, ביחס לזמן, לתקופות. אבל דרך זה, בכללות זמן הגלות, טוב, היהודי שחי כל החיים שלו בגלות, אז הוא אף פעם לא היה בבית המקדש. הוא אף פעם לא יקריב קורבן, הוא לא קיים את המצווה שלוש פעמים ישנה, בשנה יראה כל זכורך, ועוד כל מיני מצוות, אז מה קורה איתו? איך הנשמה שלו מתחברת לאותה מצוות? שאי אפשר גם לבני ישראל הנמצאים בארץ ישראל, לקיים מצוות התלויות, בגלל שבית המקדש היה קיים, שמצוות שרק בית המקדש אפשר לקיים אותם, או רק בתקופה שבית המקדש קיים אפשר לקיים אותם, כמו יובל וכדומה, כשכל ישראל עליה. אז יש מצוות שאתה לא יכול לקיים, או בגלל שאתה לא נמצא במדינה המתאימה, או שאתה לא נמצא בזמן המתאים. אז מה יהיה, איפה המצווה הזו תושלם לך? הפסדת את המצווה הזו? אז הוא אומר, צדקת פרזונו, צדקת פזרונו. זה לא רק באותו דור המפוזרים, ולא רק מפוזרים בכל הרמות של יצרו או הגוי, אלא גם בתקופות, במדינות ובכל הסיטואציות. הנה מצד זה שכל ישראל שבכל המקומות ושבכל הזמנים במציאות אחת, כיוון שכל היהודים מאז אברהם אבינו, עד ביאת משיח ועד בכלל, כל היהודים זה מציאות אחת, כמו היום אומרים, כל היהודים זה מהות אחת ואחד עוזר לשני, כל היהודים מכל הדורות וכל התקופות זה הכל נקודה אחת. אז ממילא אם היהודי ההוא לפני 1,000 שנה קיים את המצוות, אז אתה היום מקבל ממנו. אתה מקושר אליו, אין מחיצות של מקום, אז כמו שאמרנו קודם, יהודי שנמצא בארץ ישראל, עוזר ליהודי שנמצא ברוסיה, המקום לא מפסיק, הזמן גם לא מפסיק. לכן על ידי זה שבני ישראל הנמצאים בארץ ישראל, מקיימים את המצוות התלויות בארץ, כשיהודי נמצא בארץ ישראל ומקיים את המצוות כאן, מועיל זה גם עבור בני ישראל הנמצאים בחוץ לארץ. אז עכשיו זה עוזר ליהודי שבחוץ לארץ, זה מבחינתו, הוא שייך למצווה הזו. היו לא קיים את המצווה הזו, הוא קיים את המצווה הזו, היד שלו קיים את המצווה הזו. מה פה שהיד שלו? כאילו היהודי בארץ הוא היד שלו. כל היהודים הם גוף אחד. אז החלק ההוא קיים את המצווה הזו, אתה לא בא ואומר, המצווה היא רק של החלק הגוף הזה. מי שנותן צדקה ביד ימין, אז תגיד, הוא לא נתן צדקה, רק היד ימין נתנה צדקה. אבל היהודי הזה נתן צדקה. כי הנתינה ביד, היא גוררת איתה את כל הגוף. אותו דבר, כשיהודי אחד מקיים מצווה, משפיע על כל היהודים, כל היהודים בכל הדורות ובכל התקופות. על דרך זה, הוא בנוגע למצוות התלויות בזמן הבית, שקיימו ישראל אז, המצוות שעם ישראל קיימו בזמן שבית המקדש היה קיים, שזה מועיל גם לבני ישראל בזמן הגלות. אז יהודי היום, בזמן הגלות, אין לו בית מקדש, אין לו את היכולת לקיים את המצווה, הוא גם כן היום מקבל מהמצווה שקיימו בזמן הבית. כיוון שכל ישראל, שבמשך כל הדורות הם ציבור אחד, ויש כלל שאומר, שרבי מביא מהגמרא, אין מיטה בציבור, ציבור לא מת. ההגדרה שציבור לא מת, הציבור, האנשים מתחלפים, אבל הציבור נשאר. אז ממילא כל היהודים במציאות אחת, היהודים אף פעם לא יפסיקו ואף פעם לא יפסיקו. אז כולם במציאות אחת, אז אחד עוזר לשני בכל התקופות, בכל הזמנים, בכל המקומות, משהו מדהים מאוד. מה זה נקרא האחדות הזו שמתבטאת בצדקת פזרונו בישראל? שלכן, הקורבן שהקריבו במי עזרא, כיפר גם על ישראל, שהיו בדורו של צדקיהו. העניין הזה כתוב בגמרא, מסכת אוריות, כתוב שמה, שמתי שעלו לארץ ישראל עולי בבל, אז הם הקריבו קורבנות, שהקורבנות שהם הקריבו, הם היו עבור החוטים מדור של צדקיהו. מהדור שלפני שהלכו בכלל לגלות. והגמרא מדברת שם על הנושא הזה שמביאה, מה שואלת את המקור לדבר הזה. הגמרא שם אומרת שכתוב לגבי עגלה ערופה, שהכהנים שהם באים למקום שמת מישהו ולא יודעים מהרג אותו, הם מביאים עגלה ערופה. מה לשון? כפר לעמך ישראל אשר פדית השם. מה הפירוש? כפר לעמך ישראל, אז בפשטות הכוונה היא על מי זה בא לכפר, על היהודי הזה שאולי הוא הרוצח שאנחנו לא יודעים איפה הוא נמצא. הפירוש אשר פדית השם, איזה עם אשר פדית? אומרים, מביאה גמרא את הדרשה של חז"ל, ראויה כפרה זו שתכפר על יוצאי מצרים. זאת אומרת, הדור הזה, כתוב אשר פדית השם, זאת אומרת, הדור הזה שיצא ממצרים, אז זאת אומרת, כשאתה מביא עגלה ערופה, זה מכפר גם על דורות קודמים. זה מכפר אפילו על הדור שיצא ממצרים. זאת אומרת, מה הכוונה? יכול להיות שלפני 100 שנה או 1,000 שנה, מת בן אדם, נהרג בן אדם, והיו צריכים לעשות את העניין של עגלה ערופה. ולא עשו את העגלה ערופה. אז אחרי 1,000 שנה או אחרי לא יודע כמה שנים, בדור אחר עשו עגלה ערופה, אז העגלה ערופה הזו מכפרת גם רטואקטיבית, על דורות קודמים. זה בעצם מה שהגמרא אומרת. אז הרב מביא פה, איך יכול להיות? איך אתה יכול לכפר על חטא שנעשה לפני מאות שנים, על קורבן שאתה מביא בעוד כמה מאות שנים? כי בעם ישראל אין זמן שמבדיל, אין מקום שמבדיל. אז במילא אתה יכול לפעול, אז אם אתה יכול לפעול על יהודי שנמצא במדינה אחרת, כי המקום לא מפריד, אתה יכול גם לפעול על יהודי שהיה בדורות קודמים, כי המזמן לא מפריד. עד כמה עם ישראל הם מהות אחת. אתה חושב שזה מאמר, מבוסס על מאמר שהרבי היה סמר בשבע ברכות של הרבי. הרבי כל החידוש העניין בדור זה, שכל עם ישראל הם שייכים וקשורים, הם מהות אחת, זה בעצם הנקודה
כאן.
זה עכשיו הרבי מסיים, מאות אחרונה או תת. זהו צדקת פרזונו בישראל. זה הפסוק הזה שאומר, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל שפזרן לבין האומות. וזה שנאמר פרזונו, מה הנקודה שדיברנו קודם הרי במסכם. מה הסיבה שהפסוק אומר פרזונו ולא פזרונו? הוא כי צדקה שעשה הקדוש ברוך הוא בישראל שפזרן לבין האומות. מה המטרה? לאן הם צריכים להגיע? מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא ביזר אותם, ושעל די זה יגיעו לעתיד לבוא לפרזות יושב בירושלים, כנל ברוך הוא, כמו שדיברנו קודם בעריכות, שהמטרה היא להגיע לפרזות יושב בירושלים גם כפשוטו, לגאולה שלמה, וגם בנפש, להגיע להתפשטות היראת שמיים באופן הנעלה ביותר, בכל הכוחות ובכל החושים. ועוד טעם על זה, שנאמר פרזונו, סיבה נוספת למה כתוב פרזונו, הוא כי בכדי לבוא לפרזות השם ירושלים, זה הפרזונו לא רק מרמז על התוצאה, שבסוף נזכה לפרזות השם ירושלים, זה מרמז גם על העבודה שנדרשת. כדי להגיע למצב הזה של פרזות השם ירושלים, הוא על ידי שגם העבודה בזמן הגלות, כשפזרן לבין האומות, היא באופן לפרזות השם ירושלים. את הפרזונו צריך לזכור גם בעת הפיזור. לא רק לחשוב בסוף נגיע לפרזות השם ירושלים, אלא גם העבודה עכשיו בעת שאנחנו בפיזור, בגלות ובריחוק ובקושי, העבודה צריכה להיות עם תנועת נפש של פרזות השם ירושלים. מה הכוונה? בנוסף לזה שהכניסה לירושלים בגשמיות, בגאולה אמיתית על ידי משיח צדקנו, היא על ידי עבודת ירושלים, שלמות העירה, זאת אומרת, בנוסף לכך שבפשטות, כדי שנגיע לגאולה לירושלים, צריך שיהיה עירת שמיים, כן? כי במסיב הרי בסוגריים, כי ביית המשיח תהיה, על ידי בקולות ישמעו, כמו שידוע הגמרא, שרבי יהושע בן לוי שאל את משיח, אמר לו היום, והסביר לו, אם בקולות ישמעו, אז שיש בקולות ישמעו, כשיש את העירת שמיים, אז משיח מגיע. שזה, מה פירוש בקולות ישמעו? איך אדם מגיע למצב של בקולות ישמעו? ועל די העירה, שאם יש לו עירת שמיים, אז הוא שומע ומציית למה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. שהיא העניין הזה של עירת שמיים, שהיא ראשית העבודה והיא קרה ושורשה. דאגם שבכדי שקיום התורה ומצוות יהיה בשלמות, צריך גם לאהבה. נכון שצריך שיהיה גם אהבת השם, כך כתוב בתחילת התניא, בפרק ד', שאהבת השם זה שורש לקיום כל מצוות עשה. ועירת השם זה שורש לקיום מצוות לא תעשה, ופה אנחנו מדגישים בעיקר את העירה, העיקר העבודה העירה. אז קודם כל אנחנו אומרים למה צריך שיהיה עניין של פרזות השם ירושלים עכשיו. קודם כל, כי אם אתה רוצה להגיע לפרזות השם ירושלים לגאולה השלימה, צריך עכשיו לעבוד באופן של ירושלים, צריך יהיה עירת שמיים. יותר מזה הוא אומר, באיזה סוג עירת שמיים צריך שיהיה? לא מספיק היום עירת שמיים, עירה פרזות, תתאה, עירה בסיסית. הרב אומר, התורה בגמרא מרמזת לנו שעבודה צריכה להיות באופן של פרזות ישב ירושלים. מה זה נקרא פרזות? אמרנו קודם, עירת שמיים בהתפשטות הכי גדולה, בנקודת העירת שמיים צריכה להתגלות. הנה, זה מה שהוא אומר, בכדי שיהיה פרזות ישב ירושלים, כדי שנזכה לגאולה שלמה שיהיה כפשוטו פרזות ישב ירושלים, צריכה להיות העבודה גם עכשיו באופן של פרזות. אז העבודה שלנו צריכה להיות באופן של עירת שמיים, באופן של פרזות. מה זה פרזות? למעלה ממדידה והגבלה. מה זה שבכללות היא עבודה למסירות נפש, מסירות הרצון. שהעבודה הזו, שיהודי עובד את השם באופן הזה של פרזות, היא הכנה קרובה שיהיה פרזות יושב ירושלים גם כפשוטו. אם היום עבודת השם שלנו תהיה באופן של פרזות השם ירושלים, אז זה יביא גם כפשוטו שיהיה פרזות השם ירושלים. כמו שנאמר, עתידה ירושלים שתתפשט בכל ארץ ישראל, ועתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות, אז שאדם אצלו עירת שמיים כזו שמתפשטת בכל הכוחות, בכל החושים, בכל העניינים, והכל בעוצמות שאי אפשר אחרת, זה מביא את ההתפשטות של ירושלים כפשוטו, שזה נעשה ככל העניינים דלעתיד. כמו שכתוב בתניא בפרק ל"ז, שכל מה שיהיה לעתיד לבוא תלוי במעשינו, על ידי מעשינו ועבודתנו במשך זמן הגלות, שכללותה, מה העבודה שאנחנו צריכים לעשות, הם מגיעים אל קווים, זה תורה, עבודה וגמילות חסדים. כשאנחנו עובדים את השם בלימוד התורה, בתפילה, גמילות חסדים, זה מביא שיהיה פרזות השם ירושלים היום, ובמילא יהיה פרזות השם ירושלים כפשוטו או בגאולה. כמאמר הזו במסכת ברכות בתחילתה ובראשיתה, כמו שהגמרא אומרת על הפסוק פדה בשלום ירושלים, פדה בשלום נפשי, סליחה, מקרא וכי ברבי מאיר ומדי, אז מה הגמרא המפורסמת אומרת? כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, מעלה אני עליו, כאילו פדה אני לי ולבניים בין ימות העולם. זאת אומרת, העבודה העיקרית שצריך לעסוק בזמן הגלות, היא בשלושת התחומים האלה, תורה, עבודה וגמילות חסדים. בפרט על די עבודה יפוץ ממנו יותר חוצה. יפוץ ממנו יותר חוצה זה גם פרזות יושב ירושלים, הוא מפיץ את המעיינות חוצה. אין פרזות, אין גבולות. שעל די זה עתי מעד המלכה משיחה, כמו שכתוב בגירת הקודש של הבעל שם טוב, מה ששמע בהיכל המשיח ממלכה משיחה. וזהו צדקה שפזרן לבין האומות, שולדים, אז שינו עבודתנו בזמן הגלות בג' הקווים, לתורה, עבודה וגמילות חסדים. בפרט בהפצת המעיינות חוצה, כשמתעסקים היום בהפצת המעיינות, מפיצים חסידות בכל מקום, אז מה זה פועל? שבכל יום ביום מתעסקים בזה, הנה נוסף על זה שבכל יום ביום, שנמצאים עדיין בגלות, נעשה פדיעה ברוחניות, כל יום אנחנו בעצם כבר נפעלת גאולה, אבל כל יום הגאולה היא רוחנית, לכן כתוב כאילו בדעני. המילה כאילו באה להדגיש שזה ברוחניות, עדיין לא כפשוטו. אז נזכר שיהיה גם כפשוטו, הנה כל פעולה ופעולה בענל, מצטרפת לחשבון גדול של הצדקה שמקרבת את הגאולה כפשוטה וגשמיות, ואז יהיה לא כאילו בדעני, אלא יהיה פדיעני כפשוטו, שאז יהיה פרזות השם בירושלים, גם בגשמיות, וביד משיח צדקנו בקורא וממש.